הגענו לדף י"ח עמוד א' השורה הרביעית. אמר רב הונא, הייתה באחד דלא סר סכינה קמי חכם משמטינן לי, שוחט שלא הראה סכינו לחכם לפני השחיטה מנדים אותו. ורב אמר, מאברין לי, יותר חמור, מעבירים אותו מהמקצוע שלו, לא נותנים לו עוד לשחוט ולמכור בשר, ומכריזים על ביסר לטריפאי, מכריזים על בשר שטריפה, ולא פליגי. כאן בנמצאת סכינו יפה, כאן שלא נמצאת סכינו יפה. כלומר, מה שאמרנו שרק מנדים אותו, זה אם אחרי זה בודקים את הסכין ורואים שלא היו בו פגימות. לכן לא אוסרים את השחיטה, רק מנדים אותו. כי הוא זלזל בכבוד הרב, כמו שאמרנו, שצריך להראות מתי כבודו של חכם. אבל במקרה של רבה, שלא נמצא סכינו יפה, לפגומה, מסלקים אותו ולגמרי פוסלים את שחיטתו. אומרים שהיא טריפה. והרבין אמר, איך זה לא נמצא סכינו יפה? יותר מזה, אם לא נמצא סכינו יפה, ממסמס לי בפרטה, מנחלכים את הבשר שלו בצועה, אפילו לעובד כוכבים נמי לא מזדבן, שהוא לא יכול למכור, אפילו לגוי. האות הבא, איך זה לא שר סכינו, קם את רבה ברכינה, היה שוחט אחד שלא לא הראת הסכין, לפני רבה ברכינה, שמתי ואברי ואחי זה ביסר טריפאי. הוא נידע אותו, רבא בר חינא נידע אותו, הביאו אותו מהמקצוע שלו, והכריז על הבשר שלו שהיא טריפה. איקלעו מר זוטרא ורב אשי לגבי, הזדמנו מר זוטרא ורב אשי אצל רבא בר חינא, אמר רבא בר חינא, לעיינו רבנם במילתא דתלו בית אפלי, אולי כבוד קודכם, אתם יכולים, לעיין בעניינו של השוחט הזה, אולי תמצא לו איזה זכות להקל בעונש. כי יש אנשים תלויים בשחיטה שלו, יש ילדים קטנים שתלויים, זה תפלי, ילדים קטנים שתלויים למזונותיהם, וצריכים להסתכר. אני הייתי חמור איתו, אולי אתם תמצאו דרך להקל על העונש שלו. אז בדקה רבה של סכיני, הוא בדק את הסכין, נמצאת יפה, ואח שר הכשיר אותו לחזור ללשחות, אמר למזרותה, לכו, לא לכו, שמר לסבתא, לא חושש לכבודו של הזקן, הרי רבי ברכינה, הוא פסע את השחיטה, אז איך אתה סתם ככה מכשיר? אמר לי לשחיט אותו, שליחותי כעבדינה, נו, זה היה שליחות, הוא ביקש שאנחנו נכשיר, מה זאת אומרת? הוא ביקש שנמצא לו זכות, עכשיו שמצאנו, אנחנו לא צריכים לחזור ולהתייעץ עמו, אלא צריך להכשיר אותו. אמר רבי בר הונא, שן תלושה וציפורן תלושה, מותר לשחוט בלכתחילה, והנתנה, למדנו, חוץ ממגל קציר והמגירה והשיניים והציפורת, שהם חונקים, קוראים את הסימנים ולא חונקים, לא חותכים אותם. שן השן עומד, מה לא קשה, הבחדה, אם מדובר על שן אחת, אז מותר לשחוט. אבל מה שהמשנה אמרה שאסור לשחוט בשניים, זה בתרתי. למה? כי הם קוראות את הסימנים בגלל החריד שבין השיניים. וציפורת הציפורת לא קשה, בתלושה, במחוברת. מה שאמרנו, מותר לשחוט בציפורת, זה דווקא בציפורת תלושה. כמו שכתוב, שן תלושה וציפורת תלושה. ודברי המשנה, שאסרה לשחוט בציפורת, זה במחוברת. משנה נוספת בידוחת עמוד א', אומרת המשנה, השוחט במגל קציר בדרך הליכתה, בלי שחזר והביאו אותה לה, בית שמיים פוסלים בתהילה למכשירים. מה זה מגל קציר? זה שהעוקצים הפגימות, הם מכוונים כולם לעבר הידית של המגל, לכן הם לא קוראים את הסימנים כשעושים רק תנועה אחת, לא עושים הולכה והובאה, עושים רק בדרך הליכתה. אז זה בעצם כמו סכין. אף על פי כן בית שמיים פוסלים בתהילה למכשירים. למה בית שמיים פוסלים בכל מקרה? הם אומרים, יש לחשוש שמייבי, שמייסה גם את התנועה השנייה, ואז יקרא את הסימנים. ובית הלל לא חוששים לכאורה. ואם החליקו את שיניה, אם החליקו את השיניים ואין בו פגימות, אז הרי היא כסכין, מותר לשחוט בה לדברי הכל. למה אמרנו לכאורה במשנה? אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר ביוחנן, אף כשהכשירו בית הלל את השחיטה במגל קציר בדרך הליכה, לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה. כל מה שהכשירו, זה רק לטהר אותה מידי טומאת נבלה, אבל באכילה, גם בית הלל מודים שאסורה. למה? גם בית הלל אומרים, יש פה חשש בסופו של דבר שמה יביא, שמה יעשה את התנועה השנייה. אמר רבה שאפשר די כך מהמשנה עצמה, די כנאמי לקטני בית שמי פוסלים, ובית הלל מכשירים, מה שמדובר, עניין תומה וטהרה, ולא קטני, לא כתוב בית שמי אוסרים, בית הלל מתירים. אומרת, אם תעמך, אם זה נכון, הדיוק הזה היה צריך להגיד, ליטני בית שמי מתמים, בית הלל מתארים, אלא פוסלים ומכשירים, ואוסרים ומתירים, אחד המילת, איזה עניין אחד. לכן אין מה לדייק מלשון המשנה, אבל פי כן הדין דין, וכן גם בית שמי, גם בית הלל, שניהם אומרים שאסור באכילה, וכל הדיון הוא האם יש פה תומת נבלה או לא. משנה נוספת פה בסוף י"ח עמוד א', המשנה פה עוסקת כבר במקום הראוי לשחיטה, ובאחד הדברים שפוסלים את השחיטה הגרמה, כלומר חריגה ממקום השחיטה כראוי. אז פה עומד המשנה, השוחט מתוך הטבעת ושיער בה מלוא חוט על פני כולה, שחיטתו כשרה. רבי יוסי בר יהודה אומר, מלוא החוט על פני רובה. קנה הנשימה זה צינור שעשוי חוליות כאלה, טבעות, שמחוברות בקרום, אז הטבעות הן לא עגולות לגמרי, לא מקיפות לגמרי, בכל טבעת יש איזו רקמה שמחבד את שני הקצות של הטבעת, חוץ מהטבעת העליונה, שזה היא שלמה לגמרי, אין לה רקמות חיבור, נקראת הטבעת הגדולה או הטבעת סתם. אז פה המיירת המשנה שוחר מתוך הטבעת, כלומר בתוך הטבעת הגדולה, אז שיער בה אפילו מלוא רוחב החוט על פני כולה, אם הסכין לא יצא מחוץ לטבעת לכיוון הראש, חילתו כשרה. כלומר, כמו שאמרנו, יש פה, אנחנו עוסקים פה בהגרמה, חריגה במקום השחיטה ראוי, אז אם שכב בטבעת האחרונה של כלי הנשימה, אם סיים את השחיטה בסטייה לכיוון הראש, אבל הוא השאיר פס רוחב, אפילו דק מאוד, זה מה שנאמר, מלוא רוחב החוט על פני כולה, השחיטתו כשרה. רבי יוסף יהודה אומר עוד יותר לכולה, מלוא החוט על פני רובה, אפילו לא על פני כולה, אז זה כשר. ואומרת כמו הרב ושמואל דמות רבי, הוא הלכה כרבי יוסף יהודה, כלומר, אם חתך את רוב הטבעת הגדולה, למרות שהגרים במיעוט האחרון, השחיטה כשרה. למה? כי אנחנו רואים בשחיטה רובו ככולו. ואף רבי יוסי בבידו לא אמר אלא בטבעה גדולה. כל מה שאומר בו הוא בו ככולו זה רק בטבעה גדולה. הוא אילו מקפת את כל הקנה. לכן היא חשובה חלק מהקנה. אז יוצא שהוא שחט בקנה. אבל אם הוא שחט בשאר הטבעות שלא מקיפות את רוב הקנה. כלומר שמקיפות, לא מקיפות כל הקנה, זה רק את רוב הקנה. אפילו פסק שם את הקנה כולו, לא. שחיתו פסילה הפסולה. כי השחיטה צריכה לעשות בקנה דווקא. והטבעות האלו לא חשובות חלק מהקנה. כי לא מקיפות אותו מכל צדדיו. אז זה לא מקום שראוי לשחיטה. למרות שלכאורה רובו ככולו, בעניין הזה לא אומרים רובו ככולו. כך רבי שמואל מסבירים את רבי יוסי בר יהודה. אומרת מה זה נכון בשאר הטבעות? לא, והתניא זה נכון שלא התיר רבי יוסי בר יהודה לשחוט בשאר הטבעות, והתניא רבי יוסי בר יהודה אומר, השוחט בשאר הטבעות, אף על פי שאין מקיפות את כל הקנה, הואיל מקיפות את רוב הקנה שחיטתו כשרה, מפורש אומר שכן, ומוגרמת במה שנשחטה בהגרמה, שחטה פסולה, כלומר אפילו שחט את רוב הקנה בתוך הטבעת הגדולה, ואחר כך ריטת הסכין ושחט את מיעוטו מעל הטבעת, שחטו פסולה. ויש דעה חולקת, העיד רבי יוסי בן אטיגנוס על המוגרמת שהיא דווקא כשרה. בכל מקרה ראינו פה שרבי יוסף בר יהודה מכשיר את כל הטבעות לשחיטה. אמר רבי יוסף, רבי יוסף בר יהודה טרטיק, אמר שני דברים עניין שחיטה. אחד, אני מרובו ככולו עניין מעשה השחיטה. מספיק שישחט את רוב הטבעת הגדולה, אפילו מגרים במיעוטה כמו שאמרנו. וזה מה שאמרנו במשנה. ועוד אחד, אני מרובו ככולו להכשיר את שאר הטבעות לשחיטה. ורב ושמואל מסכימים איתו בדבר אחד, וחולקים איתו בדבר אחר. רב ושמואל סברי כבתי באחד, ופלג להם באחד. ולא אמר כאמרי, הם טענו שלא אמר רבי יוסי בר יהודה את הדבר הזה, לא שהם חולקים עליו דבר אחד, אלא אחי כאמר, הלכה כמותו בטבעת הגדולה, ואין הלכה כמותו בשאר הטבעות. כיסה לי כרבי זר, כשאלה רבי זר לארץ ישראל, אכל מוגרמת רב ושמואל, הוא אכל מוגרמת, הוא אכל מבשר במה ששחטו אותו קנה שלה, במקום שלא קשה לשחיטה לפי רב ושמואל, במה ששחטו אותה באחד משאר הטבעות הקנה, אמרו לו חכמי ארץ ישראל, אמרי לי, לאו מעט את רב ושמואל, אתה לא בא ממקום של רב ושמואל, שנהגו בזה איסור, איך אתה מקל בדבר? אמרנו, מה נאמר? מי הוא זה שאמר שמועה הזו בשם רב ושמואל? אמרו לו, יוסף ברכיה. אז הוא אמר, הוא שיב, רבי זר, יוסף ברכיה, מכולי אלמא גמר. הוא מקבל שמועה מכל אדם, כלומר הוא מקבל דברים, גם מפי אנשים שלא מדקדקים בתלמודם כראוי. אני אסמוך על השמועות שהוא מביא, שמוסרים בשם רבנים, או בשם רב ושמואל. אז לכן יכול להיות שגם בשמועה הזו בשם הגרמה, הוא בעצם קיבל מאדם שלא נאמן, ולכן אני לא מחויב לזה. שמר רבי יוסף את דבר רבי זר ואיקבל, הקפיד עליו, אמר, אנא מכולי אלמא גרמינא, כך הוא אמר, יוסף ברכיה, הוא אמר, מה, אני סתם ככה מקבל שמוע מכל אדם, גם אנשים לא מוסמכים, אנא מרב יהודה גרמינא, אני למדתי אצל רב יהודה, שאפילו ספקי דגברי גרס, אפילו כשהיה שונה, שהוא היה מדגדג אפילו בשמו של מוסר השבועה, אם היה לו ספק מי אמר אותו, היה שונה לתלמידיו גם בצורה של ספק, הוא היה מאוד מדגדג בדבריו, שם, אמר רבי דאמר רבי ירמיה ברבא, ספק משמי דרב, ספק משמי דשמואל, שלושה מתירים דבחור, במקום שאין מומחה, הוא הביא הלכה, והוא ספק היה לנו משועץ מרב ומשמואל, שלושה אדיוטות מתירים רשאים להתיר לכהן לאכול בגבונית בשר בחורה שנפל בו מום, עם מום שניכר וידוע לכל שהוא מום קבוע, במקום שאין מומחה, בכל מקרה הוא דקדק, אז הוא הקפיד עליו לרבי זרע. אבל הגמרא שואלת שאלה אחרת, כלומר גם לפי רבי זרע שמעולם בעצם לא הורו כן רב ושמואל, לכאורה אם נהגו איסור במקום הזה, רבי זרע לייטלי, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, למרות שהוא עלה לארץ ישראל, איך היה יכול היה לשנות את המנהג שהיה בבבל? הוא לא סובע את ההלכה שלמד במשנה בפסחים שהולך ממקום מקום, אז נותנים לו חומרי המקום שיצא משם וגם חומרי המקום שהלך לשם. המבא, אני מילא מבבל לבבל, כל זה בבל לבבל, אבל ארץ ישראל לארץ ישראל, אבל אינה מארץ ישראל לבבל. אבל מי שעולה מבבל לארץ ישראל, כיוון דאנן קייפינן להו, מכיוון שאנחנו, אנשי בבל, בעצם כפופים להורותיהם של הרבנים של ארץ ישראל, הם מוסמכים לקבל, לקדש חודשים, לעבר שנים, הם סמוכים לדון דיני כנסות, לכן אנחנו בעצם עבדינן כבתיים, אנחנו עושים כמותם. לכן מי שהולך לבבל לעולה לארץ ישראל, הוא לא צריך לקבל על עצמו את החומות של בבל שהוא יצא משם. והרבה אשי אמר, אפילו תראה מבבל לארץ ישראל, גם אם זה היה מבבל לארץ ישראל, אני מי להיכת את דעתו לחזור. כלומר, גם אם תגיד שהדבר הנכון, משלב שחים השייך גם מבבל לארץ ישראל, כל זה דעתו לחזור. הרבה זה דעתו לחזור, הוא התכוון לגמרי לעלות לארץ ישראל, לכן הוא כן בן ארץ ישראל. אמר לבית לרבי יוסף, האם אכן זה נכון שזה מנהג בבל? והרבנן, דעתו מחוזה, אמרי אמר רבי זרע, משמד רב נחן מוגרמת כשרה. אמר נהר הנהר הוא פשטה. כלומר, יש הרבה נהרות, כל אחד בעצם מתפשט במקום שהוא רגיל שם. כלומר, כל מקום הולך אחרי מנהגו. יש מקומות בבבל שנהגו בזה איסור כרב ושמואל, מקומות אחרים יש בבל שהקלו בדבר. רבי שמעון לקיש אכשר בחוד הכובע, קרא לרבי יוחנן גיסא גיסא, הוא הכשר שחיטה שנעשית בחודו של הכובע. לפי ריש לקיש, הכובע כולו עד הקצה המחודד שלו, על הקצה העליון, סופו של הקנה, בעצם קשה לשחיטה, על זה קרא רבי יוחנן עליו, גיסא גיסא, אתה מקל יותר מדי, כלומר, מקל יותר מדי. גם רבי חנינא בן אנטיגנוס לא התיר לשחוט אלא עד השיפוי הכובע בלבד. הגענו לקראת סוף י"ח עמוד ב', נראה את המשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.